שלום רב לצופים היקרים. היום אנחנו נתחיל נושא חדש, וזה נושא של מצוות השבת אבדה. ראשית אנחנו נקדים ונאמר כמה הקדמות לפני שנתחיל את ההלכות. נאמר שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד, גם מצווה תורנית, אבל היא גם הרבה שכל והרבה הבנה. זה לא רק מצווה שכלית, אלא מצווה שכלית, ולא רק מצווה כמו שיש מצוות שאינן, שהטעם שלהם לא ברור לנו. ישנם מצוות שאנחנו לא מבינים מה הטעם שלהם, אבל כאן גם בנוסף לציווי שיש מהתורה, יש לנו גם טעם שהוא מובן לנו בשכל, ואני אקריא לכם קודם ראשית את הדברים של ספר החינוך שכתב גבי המצווה הזאת. הוא כתב, כן, מצווה תף קוף לבית חט, מי שרוצה לעיין שם, הוא מביא טעם פשטי והבנתי למצווה הזאת. כן, כן, אז הוא כותב ככה, אני לא מצטט בדיוק את הלשון שלו, אלא מה המשמעות שלו. על ידי קיום מצווה זו, תבוא תועלת רבה לכולנו, ויש בזה יישוב לעולם. כי כל אדם עלול לשכוח או להפיל או לאבד דבר מה, ובמיוחד בעלי חיים שפעמים הם גם ברוכים, יש להם בעלי חיים, יש להם גם רגליים והם ברוכים, זה לא כמו חפץ שהוא קבוע, כן? ועל ידי קיום מצווה זו תהיינה האבדות שמורות, ומביא רגיעה, כן? ושמחה לבעליה ולכולנו. כן? אז כאן הספר, בוא נסביר את המילים בקצרה. אני מתכוון להגיד שבנוסף לזה, קודם כל לדעת שזה שהתורה ציוותה. אנחנו קודם כל עושים את המצווה הזאת לא בגלל שזה מצווה שכלית, וזה חשוב לחברה, וזה מועיל לאנשים, וזה מביא לכולנו תועלת, אלא אנחנו קודם כל לדעת, אנחנו קודם כל עושים את זה כי התורה ציוותה דבר ראשון. כן? אבל גם יש בה שכל במצווה הזאת, וספר החינוך מביא בדרך כלל את הטעמים השכליים למצוות, אבל בשום פן אסור לנו, זה אני אומר, כן, אסור לנו בשום אופן לעשות את זה רק בגלל הסיבה השכלית. ממש אסור לנו, הפוך, אסור לנו לעשות דבר כזה, אלא אנחנו באים לעשות רצון השם, כמו שהתורה ציפתה אותנו, כמו שכתוב בתורה. לכן אדם שמוצא אבדה ורוצה להשיב, לקיים את המצווה הזאת, אז קודם כל יכוון שהוא עושה את זה שם מצווה, כי התורה ציפתה כך. זה דבר ראשון, ומה טוב ומה נעים שגם יוציא בפי ויאמר בפירוש, זה עוד יותר טוב. כן? נגיד בפים, אני מקווה לקיים כמו שהתורה ציפתה, זה מעלה טובה יותר מאשר, כן. אבל גם יש בזה, ספר החינוך מביא גם יש בזה גם שכל במצווה הזאת, והוא אומר שפשוט שעל ידי זה כך אנשים יותר יהיו רגועים. כי מדוע? כי כל אדם עלול לשכוח או לאבד או להפיל דבר מה. קורה לכולנו שאנחנו מפילים חפץ, מאבדים חפץ, ואנחנו פשוט מודאגים מהחפץ, מה יהיה איתו. ועל ידי זה שאנחנו פשוט יודעים, אני ברוך השם, אני מאמין שאנשים ימצאו את זה וישיבו לי את זה, אדם רגוע. יושב רגוע, הוא לא מודאג, ולא ככה, והוא יודע שהחפץ לא שמור בצורה טובה, כי יש לו אנשים שישמרו עליו, על החפץ הזה. ולכן זה מוסיף רגיעה, מוסיף שלווה, כן? וגם אדם יודע, אני משיב היום, מחר אני עלול להפיל, בלי שאני אשים לב, ואני עלול להפיל, ואני יודע, ואנשים ישיבו לי, ככה עולם מתקיים טוב יותר, כן? פחות נאבדים, פחות הפסדים יש, פחות רגיעה, יש יותר רגיעה. ואם למשל זה חפץ במיוחד, שזה חפץ חשוב מאוד ויקר מאוד לבעלים שלו, כמו למשל מסמכים חשובים, או דברי תורה שאדם עמל בהם זמן רב, כן, ואז זה נפל לו, איבד את זה, שכח את זה באיזשהו מקום. אז ברגע, זה פשוט, זה מאוד חשוב, זה גורם לצער גדול מאוד מאוד אם הוא לא ימצא את זה. לכן ברגע שאדם יודע, אני מאמין שאנשים ימצאו את זה, ישיבו לי על פי סימנים כמובן שיש שם, ובלעד כך הוא יודע, הוא קצת רגוע, והוא לא מאבד דבר יקר ערך. אז ככה, אם כולנו נבצע את המצווה הזאת, אז בהחלט יהיה פחות, פשוט יהיה, העולם מתקיים יותר טוב, יהיה אנשים יותר שמחים ורגועים. זה בערך מה שהסילון דברים שמתכוון לספר החינוך לומר לנו. אני פשוט, אני סתם זוכר מקרה כזה שאני נוהג להניח את העט שלי בכיס, בכיס כאן. וכן, רשמתי על, על, על העט גם כן, שם וטלפון, זה העט פארקר. רשמתי שם וטלפון. ואני מגיע, ואני יצאתי מהישיבה ללכת ברגל הביתה, ואני עוד לא הגעתי הביתה, כבר אמרו לי, תגיד לי, אתה אולי איבדת העט, בבית, בני הבית, איבדת אולי עט או משהו? אני לא יודעת, אני חיפשתי בכיס, אמרתי, כן, נכון, באמת נעלם לי העט, נפל לי כנראה. אמרו לי, זה בסדר, זה נמצא אצל משפחת זה וזה, וכתובת זה וזה, אתה יכול ללכת לקחת זה מהם, כן? עוד לפני שהרגשתי בכלל, כבר אנשים עשו את זה, וכבר עוד הצלצלו לנו והודיעו לנו שנמצא. מה הוא חושב? דבר משמח מאוד, שאנחנו חיים בצורה כזאת, שכל אחד משיב לשני, כן, זה גם חלק מהערבות ההדדית שגם קיימת אצל עם ישראל, שכולנו בסך הכל, כולנו נשמה אחת וכולנו קשורים וערבים זה לזה, זה עוד דבר נוסף שהוא קיים, שאנחנו נראה את זה במשך השיעורים, רואים את זה הרבה פעמים במשך הנושאים השונים שאנחנו רואים, שנושא של ערבות הדדית ואחריות הדדית גם בנוסף לכל הדבר הזה. אז זאת אומרת, יש פה גם תועלת למי שמאבד את הדבר הזה, אבל אני אומר שגם כן יש תועלת גדולה גם למי שמוצא ומקיים את המצווה הזאת. אדם צריך לדעת ולדעת שהוא מקיים מצווה של השם, אז הוא אף פעם לא יפסיד מזה. אדם לא יחשוב מה קשה לי לעשות, קשה לי לבצע ואין לי זמן. תדע, אדם צריך לזכור לו, כל מה שהאדם עושה, זה למעשה הוא עושה בעיקר קודם כל בשביל עצמו. כן, הרווח העיקרי יהיה שלו. תמיד כל מה שאנחנו עושים, כל מצווה שאנחנו עושים, לדעת, אני תורח קצת, אני אקבל הרבה. הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם, יש לו את כל האפשרויות והאמצעים לתת לנו טוב ולשלם לנו טוב, כן? כן, בידיו הכל, כל העושר והכל נמצא בידיו, וודאי לדעת שאדם יקבל שכר כמו שהוא עושה, וכן, נכון שעדיף שלא לחשוב על זה, החסידים לא חושבים על זה. לא חושבים על הפיצוי, אלא אומרים, השם אמר, אני עושה, כי השם אמר. כן, אבל בוא נאמר, גם אפשר לחשוב על זה שאדם לא יפסיד בזה. אדם יודע שהכתוב ברוך הוא נאמן לשלם, כן, נעלם, יש לו הרבה אפשרויות לשלם. כמו, אני אביא לכם כמה דוגמאות, למשל, כמו שקראתי סיפור על יהודי אחד בשם יום טוב הכהן כהן, כן? הוא חי כמה שנים לפני, ממש לפני השואה, פרוץ השואה. הוא חי שם באירופה, והוא היה עשיר, יהודי עשיר. והוא היה, זאת אומרת, המנהג שלו היה שכל ליל שבת, שאנשים גומרים את בית הכנסת, אז אנשים אוספים את האנשים שהגלמודים, העניים, האורחים שקרים שאין להם בית, אין להם דירות. העשירים אוספים את האנשים האלה לבתים שלהם, ושם הם מגישים להם מעדנים ומקבלים אותם יפה, ככה לפחות יש להם שבת נפלאה שם, עם כל מעדני העולם שהעשירים יש להם בבית. גם היהודי שאני מדבר לכם עליו, גם הוא היה עשיר וגם הוא היה מכניס אורחים בליל שבת. כן, אבל הוא נהג בדבר האלה, קצת הוא היה שונה משאר העשירים. הוא היה נשאר בבית הכנסת זמן, בסיום התפילה של ליל שבת, של ערבית, הוא היה נשאר עוד קצת, קצת יותר זמן. היה ממתין עוד קצת, היה פותח ספר, מעיין פה, מעיין שם, עוד כמה דקות. כל העשירים יוצאים, מסיימים ואומרים גוד שבס, גוד שבס ויוצאים. הוא היה נשאר עוד קצת ומעיין בספרים, קצת מעיין. כשהוא יוצא אחרי כמה דקות, הוא היה לוקח את העניים שנשארו. כן, ומי ידע נשאר שם, העניים שנשארו זה אנשים שנראו מאוד מאוד מסכנים ועלובים ממש. בבגדים שלהם, בלבוש שלהם, היו אנשים ממש מסכנים. למה? כי האנשים העשירים הראשונים היו בוררים להם, כל אחד בוחר לו, מי שנראה לו אדם מכובד כזה, מזמינים אותו אליו הביתה. למה? בלאו הכי הוא צריך להזמין שני אנשים, שתי אורחים למשל, שני אורחים. אז הוא מעדיף לקחת את מיקור שניים, לבחור אנשים שהם נראים טוב, שיכולים לדבר יפה, יכולים לספר סיפורים יפים, לענות יפה. לא, שיהיה להם גם נעים. אבל הוא לא ככה, הוא היה דווקא לוקח את האנשים שהם ממש מסכנים מאוד, מסכנים מאוד, ונראים גם כן, אנשים מלוכלכים, עם קינים בראש, הם גם אנשים קינים, לא עולה להם בגדים קרועים. אותם הוא לוקח הביתה, בואו אליי הביתה, בואו אליי, מביא אותם הביתה, ומערכים אותם שם יפה, מתנהגים אליהם שם מאוד יפה, גם אשתו הייתה מתנהג אליהם מאוד יפה לעניים האלה, אבל מי שהיה כועס מכל הסיפור הזה, זה המשרתים הגויים שהיו שם. כי האנשים האלה היו להם, היה לו בבית כיסאות יפים, נקיים, כאלה מרשימים, והאנשים היו באים לו, אנשים עם קינים, אנשים, והמשרתים הגויים היו צריכים אחרי הסעודה לנקות, לשפשף את הכיסאות, אומרים מה, והם היו אומרים, המשרתים האלה, מה אתם מביאים אנשים כאלה? למה תראים מה הם עושים? למה אתם עושים דבר אנשים כאלה מוזרים? כן, אולי עשה מהם לב. היה ממשיך ומזמין את האנשים המסכנים האלה, דווקא אנשים עם קינים בראש, אמרתי לכם, מזמין אותם דווקא כך. זמן קצר לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה, ושאלו בנאצים לשלטון, ואז הם משכו את כל היהודים אליהם לגטאות, כן, מחנות ריכוז, לגטאות, כל מקומות כאלה, כל היהודים משכו, גם אותו, גם הוא נלקח לשם, כן, והוא חי שם. הוא ממש ניצל, הוא שרד את כל המלחמה הזאת, כל הזמן היה בגטאות ועבר מקום למקום, הוא שרד את הכל, נשאר חי, ברוך השם. אבל דבר פלא הוא סיפר, לאחר כך למשפחה שלו, אחר כך לילדים שלו, דבר פלא הוא אומר, היה לי. כל האנשים בכל המחנות היו מלאי קינים. כל האנשים, כולם היו מלאי קינים, כי שם לא היה בתוך הגטאות תנאים אסתטיים של ניקיון וכל הדברים האלה, לא היה להם את הדברים האלה, וכולם מאופן טבעי מלאי קינים. גם המיטות שם מסתבר לא היו כל כך נקיות. והוא אומר, כל ימי המלחמה, קינה אחת לא הייתה לו בראש. קינה אחת, הוא אומר, שמה, זה דבר נס על טבעי. זה לא שבוע ולא חודש ולא שנה, זה חמש שנים. קינה אחת לא הייתה לו בראש, בזמן שלכולם מלא קינים יש. הוא אומר, אני תולה את זה, ככה הוא אמר. אחרי המלחמה הוא אמר ככה, אני תולה את זה רק בזכות החסד שאני עשיתי. הכנסתי אנשים בעלי קינים הביתה, אנשים ממש נגעילים, והקדוש ברוך הוא שילם לי. ממש, זה דבר מאוד ניסי, ממש ניסי. דבר לא טבעי ולא מובן. אבל כך הוא סיפר, הוא אומר, אני תולה את זה רק בזכות מה שאני עשיתי חסד, אני מכניס את האנשים האלה, המלוכלכים, בעלי הקינים הביתה אצלו, בליל שבת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שילם לי. וזה, ואני מוסיף גם, דרך אגב מוסיף, שיכול להיות שגם בחיים הוא נשאר בזכות החסד הגדול שהוא היה עושה, כי רבים מהאנשים שם לא עלינו נפטרו, כן? שם בשואה הושמדו וחס ושלום, כל האסון הגדול שקרה שם. והוא נשאר חי. עוד דבר נוסף ראינו אצל אברהם אבינו עליו השלום, כן? גם כן, אברהם אבינו בספר, מה שכתוב בספר בראשית, פרשת וירא, פרשת וירא, כתוב שאברהם אבינו היה חולה ביום השלישי למילה שהוא עשה, והוא היה כמובן כואב בעל איסורים, כן? והיה יום חם מאוד באותו יום, כן? כמו שכתוב בתורה, מי שרוצה לעיין שם בתורה, והוא מכניס אורץ, מכניס אורחים, מחפש אותם, עושה ממש מערך אותם והכל, והכל מדובר על מסירות נפש, מסירות נפש של המצווה הזאת, כן? והוא טיפל באורחים והכל. כתוב בחז"ל שמה שאברהם אבינו עשה, כל הפעולות האלה שהוא עשה אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שילם את זה לבניו של אברהם אבינו, לבני ישראל במדבר, שביא להם בשר, מים, מן, ענני כבוד, כל מה שאברהם אבינו עשה עם המלאכים בסירות נפש, זכו הבנים של אברהם אבינו, של בני ישראל במדבר, זכו בזה. זאת אומרת, מה שאברהם אבינו עשה, הוא לא עשה בחינם, הוא עשה במסירות, אבל זכו הבנים שלו. וזה לא סתם בנים שלו, אברהם אבינו היה אחד. שם במדבר היו מיליונים של בני אדם. כמה מיליונים היו שם, נהנו בזכות אברהם אבינו. כל מה שאברהם אבינו נטע ועשה, הכל שולם לבנים שלו אחר כך. מה שמעניין עוד דבר מוסיפים שם, שמה שאברהם אבינו עשה בעצמו, הקדוש ברוך הוא פרה לבני ישראל גם כן בעצמו. ומה שאברהם אבינו עשה למען ארוכים על ידי שליח, אז גם כן הקדוש ברוך הוא שלח שליח שיביא לבני ישראל כגון את המים למשל על ידי שליח, כן? על ידי משה רבנו. אז רואים שוב את הפעם שאדם צריך תמיד לזכור שכל מצווה שהוא עושה, שידע לו, הוא לא עושה בחינם, הוא יקבל שכר, הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם, אז הוא עושה טובה, קודם כל תמיד הוא עושה טובה, הוא עושה לעצמו. ואדם נותן שקל לצדקה, שידע לו, אני מקבל הרבה יותר מזה מהשקל. תמיד כשאדם עושה מצווה ידע, אני מקבל למעשה. אני לא עושה ונותן, אלא אני מקבל. תמיד ככה אנחנו צריכים לחשוב, כי זה האמת. ככה האמת. הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם ומשלם ביד רחבה מאוד. עכשיו אנחנו נתחיל, זו הקדמה קצרה לנושא של השבת אבדה, כי יש בה תרחה. למה הקדמתי את זה? כי יש בה קצת תרחה במצווה הזאת. אתה רואה, אתה צריך לפרסם, להודיע ולטפל באבדה קצת. זה קצת תרחה. לכן הקדמתי את הדבר הזה שאדם לא יתעצל ויקיים אותה בזריזות, בשמחה, כן, בשמחה, וגם שידע, בן אדם הזה מסכן, מחפש את האבדה, מחפש את זה. אז למה אני אתעצל? למה אני לא אעזור לו ליהודי שחי, שעכשיו במצוקה מחפש ובצער ומודאג? אז למה אני לא אנסה להקל מעליו ולהודיע לו שהאבדה נמצאה וזהו, שיהיה רגוע וזהו. אחר כך נדון בעזרת השם מי צריך להביא למי את האבדה שנמצאה, מי צריך להביא למי? דוגמה, אני יודע שהבן אדם הזה מאבד נמצא בעיר מסוימת או ברחוב מסוים, אני צריך להביא לו את זה הביתה, או שהוא, אני רק צריך להודיע לו והוא יבוא ויקח את זה. זה בעזרת השם, אולי בעזרת השם נגיד אחר כך. עכשיו רק אני, בוא אני ישר נעבור למצווה הזאת של מצוות השבת אבדה. ראשית, בוא נאמר מאיפה זה כתוב בתורה קודם כל המצווה הזאת, איך אני כתובה, כן? אז זהו, זה כתוב בספר דברים, פרק חבית, ספר דברים, פרק חבית, מפסוק א' עד ג', כן, שם זה כתוב, כתובה המצווה הזאת, ששם כתוב, לא תראה את שור אחיך עושיו, נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. אם הולב, השב תשיבם לאחיך, כן? ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, ואשב אותו לא. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצטח, לא תוכל להתעלם. כאן, זה הפסוקים, זה מה שכתוב בתורה בשלושת הפסוקים האלה. יש פה הרבה, כמה מילים, יש פה הרבה מילים, כן? אבל לדעת שכל המילים האלה זה אין שום מילה מיותרת, אין שום מילה מיותרת שם. מכל מילה ומילה מילה למדו הלכה. מכל מילה ומילה פה למדו הלכה. אין? מי שרוצה ממש לראות את כל איך למדו ומה למדו מכל מילה, יכול במפרשים של התורה, אני אמרתי לכם מכאן זה נמצא בתורה, באיזה פרק, אמרתי לכם באיזה פסוק, שם תוכלו לראות דברי חז"ל, יש פה תורה תמימה, גם הוא מפרש את ה... מפרש שם את המילים, מסביר מה למדו, כל הלכה, מכל מילה, למדו הלכה. אז זה פשוט דעת שבמילה, בתורה שלנו אין שום מילה מיותרת. אין שום אות מיותרת. התורה שלנו היא תורה אלוקית. לא תורה שנכתבה לידי אדם, אלא תורה אלוקית שכולה, כולה אלוקית. כל מילה, כל אות שם זה תורה, זה אלוקי, זה אלוקים אמר את זה לכתוב את זה. כל אות שם כתובה, זה אלוקים אמר, זה לא אדם כתב את זה, או מישהו אמר לכתוב את זה, או מישהו ניסה, אין שום ניסוח, הכל אלוקי שם, הכל אלוקי. לכן אם אות אחת קצת פסולה, אות אחת, בתוך עשרות אלפי האותיות שיש בספר תורה, אות אחת, יש בה טעות, באות אחת, כל הספר פסול, כל הספר פסול, כן? לדעת, משהו מדוע, זהו, זה גם ראייה שלא ספר סתם, רק ספר חוקים. כי ספר חוקים רגיל, אם יש פה חסרה אות, אז זה לא משנה כל כך כלום. אם מבינים מה כתוב, אז מה הבעיה? אבל פה זה לא ככה, זה לא תורה, זה כבר לא תורה. זה לא ספר תורה שאלוקים נתן. כן? לכן לדעת שהמצוות האלה שכתובו כל המילים האלה פה, אין שום דבר מיותר. כל דבר יש בו, זה חוץ, זה נדבר הכל על פי הפשט. לא הגענו כבר לסוד. אבל בואו, אנחנו פה בעיקר נתרכז במה שקראתי, בפסוקים שקראתי, שיש לנו מצוות עשה, של חשב תשיבים לאחיך, כן? ומצוות לא תעשה, לא תוכל להתעלם. שתי המצוות האלה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, קשורים להשבת אבדה. זה מה שבהלכה משתמשים בשתי המצוות האלה, שאדם שלא מקיים מצוות השבת אבדה, יכול לעבור בשתי המצוות האלה. כן? אדם רואה אבדה שם באיזשהו מקום, רואה שזה אבדה, שצריך להשיב אותה, אסור לו להתעלם, לא תוכל להתעלם, כן, לא תוכל להתעלם, אתה חייב, אתה מסוד עצמו לא רואה וכל זה, אין דבר כזה, אתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא רואה אותך, אתה מנסה להתעלם, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לנסות לבדוק ולראות ואם צריך לטפל בעבדה הזאת, תטפל בה. כן, אז זהו, אז פה אנחנו... אז זהו, אם אדם מתעלם מהמצווה, מיד הוא עובר בעבירה, אם הוא מתעלם ממנה, מיד הוא עובר. לכן אדם מיד צריך להזדרז, כן? אבל יש לנו לדעת, לא כל דבר שאדם רואה הוא חייב מיד להשיב. לא כל דבר, אדם שרואה אבדה, אפשר ליטול אותה ולהשיב אותה, לא תמיד חייבים. שבזה כללים ופרטים, ומעשה זה מה שאנחנו בעזרת השם נעשה ללמוד ביחד. את הכללים האלה, מתי אדם מחויב ומתי הוא פטור. לא תמיד כל חייבת שרואים, חייבים להשיב. אלא יש, אז בוא נתחיל לומר את הכללים. יש, כתבו הפוסקים, שמונה, כך גם בשולחן ערוך זה כתוב, ריש נונטט, ראש המשפט ריש נונטט, זה גם כתוב שם. יש שמונה כללים מתי חייבים לקיים את המצוות השבת אבדה, ואם אין את שמונת הפרטים האלה, אז לא פטורים לקיים אותה. רק בהצטרף כל שמונת הפרטים האלה, רק אז אדם נכנס לחיוב של השבת אבדה. אז אנחנו בעזרת השם נקרא ביחד את השמונה האלה הדברים. אולי נסביר את זה גם בקצרה, אבל לא נעריך בזה עכשיו, אולי במשך הזה כל פעם נוסיף קצת, נסביר את זה יותר, כי יש פה, זה מורכב קצת. אנחנו רק בקצרה נאמר את שמונת המקרים האלה, כן? קודם כל זה צריך להיות א', כן? זה נמצא במקום שצריכים להשיב אבדה שם. יש מקומות שלא צריכים להשיב אבדה שם. המקום מצד עצמו הוא פותר, כגון אם אדם מוצא עיר שרובה גויים למשל, אז הוא אינו מחויב לתרוח ולהשיב את האבדה. מקום שרובה גויים, אין חיוב השבת אבדה, שם לתרוח במקום כזה שרובו גויים, אין שם חיוב. אז המקום מצד עצמו גורם שיהיה פטור. אתה צריך כבר לראות שהמקום הזה יהיה מקום שיש חיוב ששם השבת אבדה, כמו העיר שרובה ישראל, אז שם המקום מצד עצמו כבר מתחיל לחיוב. אבל אם המקום עצמו הוא מקום כזה, עיר שרובה גויים שם, באותו מקום האדם כבר פטור מלקיים את המצוות של שבת אבדה. מעיקר הדין, אני מדבר מצד שבת אבדה. כמובן נלמד עוד פרטים סביב זה, אבל קודם כל זה דבר, זה תנאי ראשון. כן? רואים שהאבדה הזו באמת היא בגדר, שרואים שזה אבדה פה. צריך לראות שזה אבדה. כן? רואים שזה אבדה, שזה נפל למישהו. נאבד למישהו, אבל הם רואים שזה מונח בפינה. רואים שזה דרך ההנחה, זה דרך ההנחה, זה לא אבדה. אדם מניח, על מנת שעוד דקה הוא יבוא לקחת את זה דרך ההנחה. אם זה נמצא בצד הגדר, מקום כזה קצת משומר שם, אז זה לא נקרא אבדה. אז שוב, זה צריך להיות באמצע הדרך, מקום כזה, זה תנאי שני. תנאי שלישי, כן, שגם בגופו רואים שזה אבדה. כן, כגון שאתה רואה בעל חי שעובד לברוח לכיוון השדות, לכיוון זה, אז אתה רואה שהבעל חי הזה, בגופת הרעיון, הוא פונה או כלב או בעל חי שפונה לכיוון השדות, לכיוון רשות, הוא בורח. אבל אם הכלב הזה מסתובב שם, הוא מסתובב סביב הבית, הוא לא נמצא בכיוון בריחה, או פרה, כן, או סוס, הוא לא נמצא בכיוון של בריחה, אדם לא צריך בזה להשיב אבדה. כן, למה הוא מסתובב שם? הוא מסתובב סביב הבית, אין בזה, זה התנאי הרביעי, שלא תהיה אבדה מדעת. אם אתה רואה שהבעל הבית של עצמו, אתה לא רואה שהבעל הבית זלזל בשמירה. כן? אתה לא רואה שהוא נעל אותם. אם אתה רואה שהבעל הבית לא שם את זה במקום שמור. לכתחילה לא שם את זה, אתה רואה את זה, הניח את זה במקום שהוא יכול לברוח. הוא רואה ששם את זה במשאיר דלת פתוחה, והבעל חי יכול לברוח למשל. האדם לא שומר על הרכוש שלו, הוא לא שומר, הוא מזלזל בשמירה, אם אני רואה באופן הזה, או שהוא מניח זה מקום שעומדים, או שעוברים שם הרבה אנשים שזה עומד להיגנב. כן? אז הוא מזלזל בשמירה, אם הוא בא לחפץ, מזלזל בשמירה ולא מסל לשתה, אני רואה את זה, אז אני גם תורים לשמור. כן? במצב כזה. זה נקרא עבדה, זה נקרא המושג הזה, עבדה מדעת, זה נקרא. כן? זה דבר חמישי, שתהיה בה, שתהיה שווה שווה פרוטה. דבר שווה שווה פרוטה, בערך 15 אגורות, בערך היום כמה זה בערך, כן? אבל פחות מזה לא, פחות מזה לא. אז זה גם צריכים לדבר, שהיום בימינו הפוסקים אמרו שלמעשה באמת, היום בימינו אנשים כבר, גם בדברים שעולים שקל או שניים, גם אינם מחפשים את זה והם מתייאשים מזה מהר ולא לא מחפשים את זה. נפל להם דבר שעולה שקל או שתיים או שלוש, אנשים היום בימינו נוהגים שבשביל זה לא לחפש את זה ולא, לא נורא, נקנה אחר. אנשים מיד לא מהדרים לחפש את זה, היום הדברים שעולים שקל, שתיים, שלוש, אז לכן אנשים היום בימינו היום, כתבו הפוסקים בימינו, גם בדברים כאלה שעולים קצת יותר מ-15 אגורות, אבל הם לא עולים יקר, דברים שאנשים מזלזלים בזה, רואים שאנשים מזלזלים, שלא זה חשוב להם דבר כזה, נופל להם, אז הם לא יתרחו לחפש את זה או משהו כזה, ישר הולכים כאן חדש, אומרים, לא נורא, לא נורא, כי זה לא עולה. אז בימינו באמת השתנה, כי היום בימינו דבר כזה גם לא חייבים להשיב. אם רואים שזה חפץ כזה, שהוא לא כל כך יקר, שאנשים מזלזלים בו, אז גם כן לא חייבים להשיב, אפילו שזה שווה פרוטה. ככה כתבו בימינו. טוב, זה תלוי בדעת של הבני האדם בכל דור ודור, ובמקום, אם זה מקום של עשירים, אז זה עוד יותר טוב. אצלהם גם 10 שקלים, 20 שקלים, גם הם לא טורחים לחפש. אז זה גם משתנה בהתאם למקום, בהתאם לזמן, כך כתבו הפוסקים. הדבר השישי, שיש בסימן בגופה או במקומה. יש סימן בגוף הדבר, כי אם אני מפרסם מודעה ואני רוצה להודיע שיבואו, אז איך אני אחזיר לו, איך אני אשיב לו את זה? אם אין סימן, אני לא יכול להשיב לו. ממש זה שלא. אני צריך משהו באמת שזה יבוא האדם ויגיד שלי, אני אגיד לו מה הסימן, איך אני אשיב לאדם שאולי זה לא שלו. צריך סימן כזה, סמין, סימן כזה מובהק, שבאמת ייתן לי אותו, שאני יודע שזה שלו באמת. או במקום שזה הונח, מצאתי איזה מקום מסוים, שאתה רואה שהאדם שם ישב שם ושכח את זה שם, אז המקום עצמו הוא איזה סימן. הוא נותן לך מה הוא איבד, באיזה מקום, באיזה הוא ישב. אז גם המקום עצמו יכול להיות סימן. אז זה גם עוד, זה עוד תנאי שיהיה בסימן בגופו או במקומו של אותה עבדה. כן? עוד תנאי, תנאי שביעי, שם טפל בה אילו הייתה שלו. אם האדם רואה דבר כזה, בשביל עצמו הוא לא היה עושה את זה, כי זה לא כבודו למשל, לא כבודו למסוד לעשות את זה. כגון שהוא אדם עשיר או זקן או אדם שלא, הוא לא יתרח ירים ויעשה, אם אפילו זה היה שלו, הוא היה משאיר את זה שם. אז גם הוא לא חייב בשביל אחרים לעשות את זה. מעיקר הדין, אני אומר מעיקר הדין, כיוון שבשביל לגביו זה לא נקרא, הוא היה מזלזל בעיניו זה כלום, זה לא עבדה, כי הוא לא היה אוסף את זה לעצמו, הוא לא היה תורח בשביל זה לעצמו, אלא מפקיר את זה שם. אז כך גם כלפי אחרים, לא ייתכן שאדם כלפי עצמו ישנה את ההנהגה שלו ויתבזה בשביל לקיים דבר. כן? זה ביזיון, שאדם עשיר יתכופף לאסוף משהו ששווה 5 שקלים, 10 שקלים, הוא לא עושה את זה לעצמו. אז כנראה לא נדרוש ממנו לזלזל בעצמו, לבזות עצמו לצורך אחרים. אז זה עוד תנאי נוסף. כן? שתהיה חייבת למי שאדם שהוא חייב בהשבתו, כן? אם למשל אדם רואה, למה שנאמר עבדת אחיך, עבדת אחיך, שדווקא הדבר שעבדה שרואים ששייך למישהו שבכלל, שהוא צריך להשיב לו, יש אנשים שלא חייבים להשיב להם, כן? יש אנשים שלא חייבים להשיב להם, נלמד את זה יותר מאוחר בעזרת השם, אז אלה התנאים האלה, כן? אלה התנאים האלה, ורק מצטרף כל התנאים האלה, רק אז הוא חייב בהשבת אותו דבר. אבל אם אחד מהתנאים האלה חסר פה, פטור מלהשיב. כן, פטור להשיב. אז לכן אדם באמת צריך להתבונן, שהוא רואה דבר כזה, הוא צריך להתבונן, לראות מה מדובר, מה החפץ, מה קורה, וכמובן שיהיה גם סימן. אם אין סימן בזה, אז איזה השבת עבדה, למי הוא עושה השבת עבדה, למי? איך הוא יחזיר דבר שאין בו עת, שאין בו סיום סימן? איך הוא ישיב, למי הוא ישיב את זה? גם עת, גם אם זה עת, בוא נאמר, קצת מיוחד, צבע מיוחד, זה לא סימן. זה לא סימן, מוכרים את זה בשוק, אם לא פה, מוכרים את זה שם, אולי איזשהו, אולי נפל מישהו אחר, למה אני אשיב לו? אז זה גם עוד דבר שאנחנו, דבר גם כן שאנחנו, לזכור את זה. עכשיו, עוד דבר למדנו, עוד דבר למדנו מהפסוקים שאמרנו לו, הוא לאל, קראנו את הפסוקים בספר דברים, קראנו שם, אמרנו לכל עבדת אחיך, כתוב שם לכל, לכל עבדת אחיך. מה פירוש לכל עבדת אחיך? הרי הזכרנו קודם, הזכירה התורה לפני כן, כן, שורו, מורו, הזכירה התורה את הפרטים, לכל עבדת אחיך, מה התוספת הזאת? כן, הגמרא הבבא מציעא למד א', כן, אומרת שזה לא שייך רק בחפץ, זה לא שייך רק בחפץ, אלא זה שייך גם בעבדת קרקע, עם הקרקע של החבר שלך, של השכן שלך, הולכת לאיבוד, מחמת סיבה מסוימת, אתה צריך יכול להציל אותה שלא תנזק, זה גם כן לכל עבדת אחיך, זה כולל עבדת קרקע למשל. כן? בית, עבדת קרקע, כן? זה דבר, גם זה בכלל, שנאמר לכל עבדת אחיך. לכן אם האדם רואה נזילת מים איזה בדירה, ואין שם, אז צריך להודיע לבעל הדירה. כן? או שאם בעל הדירה איננו, לסגור את המים, להודיע לשכנים, נזילת גז, כן? גם כן, מריחים גז, צריך לראות מה קורה שם, זה גם מסוכן, וזה גם עבדה של ממון, אז גם בזה צריך לטפל בזה, אם צריך לסגור את הבלון, צריך להודיע לשכנים, זה הולך דבר, לטפל בזה, לראות מה קורה פה, וחוץ מהעניין של סכנה, זה דבר נוסף, שגם עליו צריך להתייחס, פורה שאנחנו עוברים ורואים מדוד השמש של השכן של אדם, נוזל מים. אז צריך להודיע לו, אם הוא איננו, לא יודע לשכנים, או לסגור את הברז מבחוץ, אבל לא לראות את הנזילה הזאת ולהתעלם מזה. כן? ועכשיו נגיד לכם עוד עניין של מצוות השבת עבדה, דבר, כאילו, סיפור מעניין שראיתי אותו. שכתוב בספרים, בן אדם אחד עלה לאוטובוס מאזור המרכז לכיוון צפון הארץ. כן? ושם הוא ישב באוטובוס והוא ראה אחרי כמה תחנה שתיים, הוא ראה שאדם עלה עם מחשב נייד, והוא עלה עם מחשב נייד, והניח אותו בתא, בתוך האוטובוס בתא למעלה, הניח את זה שם. ואחרי שהגיעו לנתניה או משהו כזה בסבזר, זה פתאום אותו אדם שיחזיק קודם את המחשב נייד, ירד למטה, ירד מהאוטובוס, ולא לקח את המחשב, שחרר אותו. אז זה האדם שראה את הדבר הזה, שישב ראה את הדבר הזה, הוא מה, הוא שכח לקחת איתו את המחשב. כן? אז הוא בעצמו ירד גם כן אחר כך, אחרי כמה תחנות, אז אמרת, שמע, אני צריך לעשות מזוות השבת עבדה. האדם שכח, מי יודע לאן זה יגיע, זה עלול לגנב, עלול לזה, מי יודע מה יכול לקרות. אז מה שהוא עשה, שהוא לקח את זה, הוריד את זה איתו, כן, בתחנה שהוא ירד, לקח את זה לביתו, בדק בתוך המחשב עצמו לגלות פרטים, מי זה בעל המחשב, באמת הוא גילה ומצא, והוא התקשר לבעל המחשב, אמר לו, שמע, תראה, מצאתי את המחשב שלך והכל, אתה שכחת אותו, אתה ירדת מהאוטובוס, אז הוא אומר לו, אדוני, סלח לי, אני באמת בעל המחשב, לך, אתה פשוט טעית, הוא אמר לו, אתה טעית. אתה פשוט, אותו אדם שאתה ראית אותו, הוא רק עזר לי לעלות את זה לאוטובוס, כי היה לי איתי עוד תיקים, הוא רק ביקש לו לעזור לי. על מעשה המחשב הוא שייך לי, אני גר בצפון הארץ, ואתה טעית, ועכשיו לי אין זמן לבוא אליך. אין לי את הפנאי, ואין לי את זה גם עולה ממון. אני מבקש שאתה, היות ואתה לעשית דבר שהוא לא כל כך נכון, מבקש שאתה תביא לי את זה, כי אליי, תבוא, תיסע אליי, תביא לי את זה, כי אתה פה טעית ואתה פה עשית פעולה שהיא לא, 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 לא נכונה. למרות שהתכוונת לטוב, אבל מי פה עשה דבר? אתה היית צריך לשאול את האנשים, לשאול מה אתה, זה דבר כזה. קיצור, זה השאלה הייתה. השאלה מה קורה פה, מי צודק? מי צודק עכשיו במקרה הזה? אין? אנחנו, אני אגיד רק את התשובה, את התשובה אני אגיד, את הנימוקים אני לא כל כך אגיד, כי זה לא כל כך קשור לנושא של שבת אבדה, אלא דיני נזיקין, ואני לא רוצה להגיד סתם דברים בלי נימוקים טובים. אז רק אני אגיד שבאמת מי שמצא הוא הצודק, אותו אדם בעל המחשב, הוא צריך לבוא אליו ולקחת את זה. כן? זה התשובה. אני לא רוצה להיכנס כרגע לנימוקים ולפרטים, כי זה קשור קצת לדיני נזיקין, ושמה זה המקום של זה יותר להסביר את הדבר. אבל זה סיפור מעניין שקורה. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך בנושא של שבת אבדה, כי יש פה עוד כל מיני שאלות ודברים ופרטים, ואנחנו לומדים את זה לאט לאט, ונביא כמה דוגמאות בעזרת השם, גם כן נוספות, ואני רוצה לברך את כולכם ולאחל לכם כל טוב, ברכה והצלחה, וברכה בכל העניינים. כל טוב לכם.